טוב, אז אנחנו הולכים לגעת במה, אופר?
לא יודע, הרשימה אצלך, אני הקטע מומחה, אתה יודע.
הבנתי. אני אגיד לך, אנחנו דיברנו על זה קודם בהפסקה, אנחנו דיברנו על לוח תשלומים. הרבה פעמים אנשים מכניסים את עצמם לפינות, הרבה גם עושים את זה כמו שצריך, אבל זה משהו שהוא מאוד כואב. אם התחייבת לאיזה קבלן פתאום למיליון שקל, ובטעות לא מכרת את הבית שלך, ואתה... בטח עכשיו שכל אחד, כל אחד מהקונים מחפש רק איך לשחוט, סליחה על זה, איך אני מוציא את העסקה הכי טובה, אסור לך להיכנס לסיטואציות האלה. אז
סיפור מאתמול בערב?
רק אם הסיפורים שלך הם במסגרת של 24 שעות. אם זה לפני שבוע, לא מוכן לשמוע.
לא, לא, פחות מ-24 שעות. סיפור מאתמול בערב, עורכת דין שאנחנו מכירים אותה שנינו, במקרה, מהרצליה, מרימה עליי טלפון. אופר, יש לי לקוחות שעכשיו רוצים לרכוש נכס ב-2.8 מיליון שקלים. יש להם נכס ברשותם של 2.2 מיליון שקלים. העסקה יחסית מהירה, כי הם אמורים לקבל את הנכס החדש, הנרחש, לקראת דצמבר. למה אני אומר מהירה? כן, זה חצי שנה. זה לקנות, למכור חצי שנה. ואין להם הון עצמי דרך אגב, אין להם שקל נזיל.
אז הכסף שהם שמים בעצם דאון פיימנט, זה בעצם על חשבון הנכס שלהם, הם לוקחים איזה גישור או משהו?
עכשיו יש להם נכס, על הנכס שלהם יש המשכנתא של 850. וצריכים לגייס כסף מהנכס הקיים. צריכים להגדיל, לקחת משכנתה על הנכס הנרחש. ואחרי זה להחזיק את האצבעות שהנכס הקיים ימחר בזמן בשביל לסגור את העסקה, וכל זה תוך חצי שנה.
פעם הבאה לשידור, תביא לי בבקשה לוח ודף וטוש, שאנשים יהיו איתנו במספרים.
המשרד שלי דרך אגב מלא דפים, כי כל פעם, אני כל הזמן רושם...
סימולציה.
כן, להכניס את המספרים, לדעת מה פה... עכשיו, בתכלס העסקה הזאת עסקה נחמדה. כי הזוג הזה, בפועל, המשכנתה, אם אני מוכר להם את הנכס וסוגר את המשכנתה הקיימת שלהם, חסר להם כל המיליון 300. ומשכנתה סטנדרטית בהרצליה. לא הלכנו. אבל צריכים לבנות זה בצורה, בגן תשלומים מאוד מאוד טוב. יש לנו יזם בצד השני, בהרבה מקרים זה מוכר, שהוא כבר גם כן מגלגל עסקה נוספת.
נכון, הוא גם מתחייב, הוא גם צריך עכשיו להעביר פתאום עוד מיליון שקל לצד ג' והוא תלוי בך.
בדיוק, יש לנו על הדרך אולי בנק משכנתאות אחר, שני עורכי דין בדרך כלל, ואקסטרות. האקסטרות זה יכול להיות פתאום אתה מגלה הלוואות, פתאום אתה מגלה הכנסות למסודרות, כל מיני כאלה דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם.
את זה רואים במכתב כוונות שהמוכר מוציא? או איפה רואים את זה?
את היתרת...
או הלוואות, אתה מדבר לא. על היתרות של הקונה.
לא, כשאתה, אם יש על הנכס שאתה רוכש משכנתה, זה אתה רואה את זה במכתב כוונות, זה אחד מאוד מאוד קל לראות, כי בנסח טאבו מופיע...
הסכום הלוואה המקורי.
הסכום הלוואה המקורי, דרך אגב, אתה יכול לצאת, גם היום בצ'יק צ'ק, כל אתר אינטרנט של בנק, אתה יכול לראות את דוח יתרות המשכנתה. אתה לא, את המכתב כוונות, זה למעשה לטובת סגירת המשכנתה ורישום הערת, אם אתה סוגר מבנק אחד לבנק השני, ורישום הערת הזרה לדרגה שנייה, זה נקרא, אם אנחנו עושים סגירות. בשביל זה אתה צריך מכתב כוונות בתכלס, אבל לטובת החוזה אתה לא חייב במיידי. מספיק דוח יתרות לסילוק משכנתה התקני.
אז כל האתגר הוא בעצם לבנות את הלוח תשלומים הזה שיהיה בק
טו בק. בדיוק. עכשיו, במקרה כזה, אם אני אתן לך את הלוח תשלומים, זה גיוס עד 50% מהנכס הקיים.
שהוא 2.85 או 2.85 זה הנכס הנרכש?
2.8 זה הנכס הנרכש, נכס קיים זה 2.2, זה אומר 250 אלף שקל. אחרי ששילמנו 250 אלף שקל, אנחנו צריכים לגייס 70% מהנכס הנרחש, שזה בערך 1,900,000. ואז יש לנו פער עד של...
2.8.
עד ל-2.8, שזה...
700
אלף
שקל בערך.
לא, 2.5, 900, שבערך הוא 700 אלף שקל, שיכנסו עם המחירה של הנכס. כלומר, זה הפערים שיש לנו.
עכשיו, הבור שאני יכול להיכנס אליו, זה אם בטעות לא מכרתי? אם בטעות התעכב לי, אם בטעות הקונה שלי פתאום...
כאן אני והעורך הדין ישבנו אתמול, ואחרי זה היא דיברה בצורה, הסבירה את זה ללקוח וליזם, והיזם אפילו אמר, אין לי בעיה שתדחו לי תשלום בשלושה חודשים.
מעולה.
כלומר, הוא יודע, במקום לקבל את זה, הוא אומר, אוקיי, נותן לכם עוד שלושה חודשים גרייס כאילו. זה הסיפור.
בלי שזה יהיה הפרה כמובן.
בדיוק. ואחרי זה, דרך אגב, אם יש הפרה, אתם תוכלו למכור, אין לי התנגדות שתמכרו את העסקה למישהו אחר. כלומר, אין בעיה בלי פיצוי מוסכם וכל הדברים האלה. ואז בנינו למעשה לוח תשלומים שאנחנו יכולים לעמוד בו. עכשיו צריכים כמובן לאשר את הכל, כי בלוח תשלומים כזה יש לי בנק אחד.
זה תכלס הלוואה של 2.8. בלי כסף, אין עון עצמי.
לא, זה הלוואה יותר נכון של 2.2 כמעט. זה 2.2. כי מצד אחד יש לנו, אנחנו צריכים למשקן נכס, להגדיל את המשכנתא על נכס אחד, אתה צריך לעשות שמאות, אתה צריך למשכן, אתה צריך לראות שזה עובד. צד שני, אנחנו צריכים לקחת הלוואה נוספת.
מהנכס הנרכש.
מהנכס הנרכש. עכשיו, שימו לב, אנחנו לוקחים כאן 70% מימון, שזה 1,900,000 בערך, אבל בפועל הם צריכים רק 1,300,000. אז את ה-660 האלה, אנחנו, את ה-600,000 שקל הגאפ הזה, אנחנו פשוט עושים אותו מראש, מסלול קצר, ידוע שאנחנו תוך שנה, שנה וחצי, סוגרים עם כספים שימחרו מהנכס. כלומר, אנחנו עושים כיסוי. זה הסיפור שם בעסקה.
וחשוב לשים לב לזה כדי שלא יהיה כנסות, שלא יהיה כל מיני דברים.
כן, לא, זה גם נכון. יועץ משכנתאות טוב צריך לדעת לעשות את זה נכון ולסגור את זה. אבל חייבים לראות את כל הפאזל, איך הוא מסתדר. עכשיו, הרבה פעמים יש פאזלים כאלה בלוח תשלומים, שמספיק שיש לנו שיבוש של אחד המקרים, ואנחנו נופלים, אנחנו מרסקים את הלקוח.
מה הכוונה שיבוש?
מספיק שהנכס בעייתי להימחר, מסתבר.
אוקיי.
מספיק שהשמי...
הנכס הנרכש, או הנכס שהם
הנכס משבדים. הקיים. הנכס הקיים, מסתבר שלא יודע, יש שם הערה כזו.
הם קנו אותו עם איזה חריגה ושכחו.
חריגה, אז אפשר, אתה יודע, הבנקים לא בדקו את הדברים. אתה קונה נכס מקבלן, ויש לך, ואתה מקבל משכנתא בלי שבדק את זה שמי, התאמה ליתר, חריגות כאלה דברים. פתאום אתה מוכר אותו, מגיע שמי, יש כאן זיהוי לא נכון של הדירה, זה קורה.
נכון.
במקרה הזה, יש כאן בעיה למכור את הנכס, אז מספיק שההכנסה קצת נמוכה בסיפור הזה. כל על הקסקס לפעמים, שהכל על הקסקס, כמה שזה נראה ורוד וטוב, אסור לסגור את זה עד שאנחנו לא נעולים, כן עם אישורים עקרוניים דרך אגב, אבל עם כולם ביחד, ולראות שהעסק הזה עובד טוב.
מה קורה בסיטואציה שבה הצלחת כבר, נגיד, לאשר את התנאי תשלום האלה שאותו קונה שלך, אתה יודע שהוא יכול לעמוד בו. מצד שני, עומד בעל נכס שפתאום, לא משנה, נפלה עסקה שהוא תכנה לקנות, הכל משתבש, אפרופו סיפור מאתמול בערב, הכל משתבש, והוא מחליט שהוא לא צריך בתשלום השני 400,000, הוא חייב 1,000,000 שקל. האם הבנקים, כלומר, כל עוד זה במסגרת עד 50% או עד התקרות שהבנק מאשר מנכס קיים ומנכס נרכש, אז הכל בסדר? כלומר, אם זה יהיה 300 או מיליון, כל עוד זה במסגרת ה...
אם אנחנו לוקחים במקרה, בואו ניקח את הספציפי. במקרה הזה אנחנו פותחים מסגרת אשראי של 70%, שזה 1,900,000 וקצת. ספציפית, אנחנו נמשוך את זה כנראה בשתי פעימות. אתה יכול, הבנקים פחות מעניין אותם דרך אגב.
איך אתה משחק עם זה?
איך אתה משחק? אם יש לך ליווי בנקאי, או אם יש לך הערת הזרה, או כאלה דברים.
זה רק בחדש.
כן, לא, אם יש לך דרך אגב, אתה קונה את זה מיד שנייה, ואתה מסדיר את זה בהסכם, אז אין לך בעיה לעשות, מקסימום אתה עושה תוספת להסכם, ושינוי מקובל על שני הצדדים, שיהיה מסודר. אם אין לך ליווי בנקאי, אז לפי קצב התקנות הבנייה, זה לא יעזור, אבל פה לא אמורה להיות בעיה. וואנס פתחת את המסגרת אשראי, המסגרת עומדת לרשותך.
עכשיו, בהמשך למה שדיברנו קודם, אתה אומר, וואנס קיבלת את האישור, רוץ עם זה, תמשוך את הפעימה הראשונה כדי לקבע את הריביות, כי אתה חושב שהם עוד יעלו, ירדו, מה יקרה פה?
שנייה, לפני שאני עונה על זה. צריך לזכור שאם תכננו לקחת 300,000 שקלים, אנחנו אמורים לשלם בהחזר החודשי את הערך היחסי של 300,000 שקלים. היום נניח זה מסתדר לי בסדר, כי זה בסך הכל 1,000 שקלים החזר חודשי נניח, או 1,200. פתאום הקבלן משנה לי את זה ודורש ממני 1,000,000 שקלים או המוכר, זה אומר שיכול להיות שפתאום החזר החודשי שלי הראשוני, שתכננתי 1,200, זה באזור ה-5, 4,800, לא איך בנינו את זה. וזה אומר שיכול להיות מבחינת הזרמית, אני צריך איפשהו לחסות את עצמי. אז או שתדרוש עוד הנחה, כי הקדמתי לך תשלום, ותתרגם אותה לעלויות החודשיות או מה שזה לא יהיה, או שתתכונן או שתגיד לא. צריכים לקחת את זה בחשבון. כי גם הלוח תשלומים שאנחנו עושים אותו, צריכים להכניס לו כמה כסף כל חודש הולך להיות אקסטרה. שזה, לא ישרתם שלנו 7,000 שקלים דרך אגב, ומחיר למשתכן נניח, יש לי עכשיו זוג שליוויתי אותם, לוקחו שם הלוואה של 1,300,000 אם אני לא טועה, אז הם לוקחים עכשיו 300,000 שקלים, אבל לקחנו להם את זה, ואנחנו יודעים כמה כל פעימה, אקסטרה לתשלום החודשי. עשינו שהמשכנתה מאוד מורכבת, אבל אני קורא אותם, ממש ככה, אבל בתשלום האחרון, דרך אגב, נעלם להם חלק מהכספים של התשלום הראשון, בגלל תקופות, אז זה יוצא להם בסדר. לגבי מה ששאלת אותי, השאלה הייתה, האם לקחת משכנתה עכשיו?
הפעימה שתלך בדיוק.
צריך לזכור, לא תמיד אפשר למשוך משכנתה. אני מכיר את הזוגות המדהימים האלה שבאים אליי, ובוא, היינו בבנקים, ובדקנו, וקיבלנו ריביות, ואני אומר להם, ומתי אתם צריכים את המשכנתה? אין עדיין היתר בנייה. עדיין לא חתמנו חוזה. כל עוד לא חתמנו חוזה, אין היתר בנייה, או אין ליווי בנק, או שאנחנו לא יודעים את המועדים המדויקים של משיכת הכסף, אין מה לעשות מסע ומתן על ריביות. הריביות נקבעות ביום שמשכנו אותם. האישור העקרוני הוא תקף ל-45 יום בדרך כלל, תלוי בבנקים, אבל הריביות בו, באישור העקרוני, תקפות ל-24 יום, בנק לאומי קצת יותר, יש תוקף לריביות של אותו יום. אם עברנו את התוקף של הריביות והריביות השתנו בשוק, זה גם ישתנה באישור העקרוני ובאישור של המשכנתא. ואם לא משכנו את הכסף, כי אנחנו לא יכולים, זה לא יעזור לנו. זה לא יעזור, אתה יודע, אנחנו...
האישור העקרוני לא היה תקף ל-12 יום או 24 יום?
הוא היה פעם תקף ל-14 יום, ושינו את זה ל-24 יום. בעקבות הקורונה, הראשונים שעשו את זה בנק לאומי, שינו את זה ל-30 ומשהו יום. אם אני לא טועה, באמת האישורים תקפים לאורך זמן, הריביות שם תקפות, שזה יתרון ענק, אבל זה אומר שאתה צריך למשוך את הכסף. זה שהגעתי לבנק וחתמתי, היום אתה בבנק חותם, עוד פעם, תולי בבנק, אבל אתה צריך איזה לרוץ להחתים את המוכרים, כתבי התחייבות.
הרשתרות, הכל נכון.
צריך לעשות רישום מערת הזרה, צריך פיתוח חיים, וצריך טאבו, אמרנו, מה יש לנו עוד? ולחזור לבנק אחרי זה עם כל החומר, ואם יש לך עורך דין מעצבן, גם לצד השני, שיש לו שאלות וכל מיני דברים כאלה באמצע, אז אנחנו... זה יכול להתעכב. זה יכול להתעכב, אני... לא חסר מקרים שפתאום, אתה יודע, דירה מקבלן, והיזם לוקח לו זמן, כי הוא... יש לו זמן, לא מעניין אותו. הוא איבד את זה, היה לי. כולנו למודי ניסיון בדברים האלה, ואז הריביות לא תקפות. המלצה שלי תמיד, קודם כל, אם אנחנו רוכשים דירה מקבלן, ויש אפשרות למשוך את הכסף, תלוי בתזרים, תמשכו כמה שיותר כסף עכשיו. חסכנו מדד תשומות בנייה, חסכנו עלייה של המע"מ. שקונים מקבלן, המחיר כולל מע"מ, לפי המע"מ הנוכחי. אם חס ושלום המע"מ יעלה, מה שלי קרה ב-2003, רכשתי דירה דרך אגב, הוא עלה, אני לא זוכר אם הוא עלה מ-16 ל-17, אני כבר לא זוכר מה זה היה, או שהוא ירד אחרי זה, יש אירוע נדלני, יש אירוע שעולה לכם כסף, על יתרת הכסף שלא שולם, שלא יצא בגינו חשבונית, אתם מוסיפים פתאום 1%, או 0.1 שזה לא יהיה, וזה יכול להיות 10,000 שקלים, 20,000 שקלים זה כסף, ועולם הריביות. הריביות יכולות לרדת ולעלות. אין לי מושג מה יקרה. אין לי מושג אם עוד ירדו למטה. אני יותר מאמין שהם יעלו. לכן, ברגע שמשכת את הכסף, קיבלת את הריביות לעכשיו. התחלת לשלם. עכשיו זה מאוד מאוד תלוי בזוג. אם הזוג יש לו הכנסה יפה, גרים אצל ההורים נניח, אין בעיה לשלם משכנתה כבר עכשיו, שיחו את הכסף. תיכנסו לדירה בעוד שנה, בעוד חצי שנה, כבר שילמתם חלק מהכסף, בכל מקרה אתם צריכים לשלם את זה.
נכון, תקדימו כבר, תתחילו, תתעדכו מזה.
דרך אגב, אני תום אומר להורים, לזוגות האלה, שגם אם הם לא יכולים למשוך את המשכנתה עכשיו, אני אומר להם, רגע, המשכנתה שלכם הולכת להיות 6,000 שקלים בחודש, עכשיו אתם לא שולים משכנתה, כי אתם גרים אצל הורים, אנחנו לא יכולים למשוך כי אין לנו יותר. תתחילו עכשיו כל חודש להפקיד 6,000 שקל הצידה. לא שישאר בעובר ושב, הצידה. תתחילו לדמיין שיש לכם משכנתה מעכשיו. תתרגלו. תתרגלו. שביום שבוע המשכנתה, מאיפה אני מגייס 6,000 שקלים? אני לא חושב על זה, כי אתה יודע, אנשים חיים, ונגמר החודש, נשאר 2,000 שקל.
מיישמים בפועל?
מיישמים. אני חייב להגיד לך שיש זוגות שמיישמים, ומרבה הזוגות האלה שאנחנו מדברים על טווחים של פתאום חצי שנה, או שנה שנפגשתי איתם, ואז אני חוזר אליהם בשלב של המשכנתה, אומרים לי, אופר, איזה מגניב זה, פתאום יש לנו 50-60 אלף שקל חיסכון.
שנה פתאום 5,000 שקל בצד, ברור.
כן, ופתאום הוא לוקח את הכסף הזה, וקונה לו עוד מוצר חשמל, או שזה מוריד לו קצת המשכנתה. זה משהו שגם עזרה, אבל זה גם פסיכולוגית, וזה לא מקשה עליו. כי בסוף, אתה יודע, עוד פעם, עכשיו אנחנו בתקופת קורונה שפחות מוציאים כסף, אבל בשוטף, בן אדם רגיל, הוצאות קבועות. אלא אם כן אתה עושה קניות מטורפות או משהו ספציפי, אבל מרבית ההוצאה, תסתכל גם עליך, אני מאמין שמרבית ההוצאות הן פחות או יותר אותו דבר. כרטיסי אשראי כל חודש, אותו סכום. ימינה שמאלה, אבל פתאום תבוא משכנתה 4,000 שקלים. איפה רגע נמגר את 4,000 שקלים האלה? תתחילו להתרגל עוד הרבה קודם.